המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ משפטי, המלצה או תחליף לייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. לקבלת טיפול או ייעוץ משפטי יש צורך לפנות לעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
פרק זה מבוסס על ממצאי תחקיר של העיתונאית אדווה דדון אשר שודר בחדשות 12 בסוף שנת 2022. הממצאים אינם מובאים כראיה לאמיתותם אלא כמקרה תיאורטי לדוגמה כתשתית לניתוח משפטי ושמאי בתחום המקרקעין. אין לראות בציון הממצאים כאמירה מצדנו לעניין ממצאי התחקיר או תוכנו ואמיתותם.
בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
שלום לכם, שמחים שהצטרפתם אלינו לעונה השנייה של הפודקאסט המרגש שלנו בייטל המאירי. אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לדיני משפחה וירושה.
ואני גלעד המאירי, כלכלן משפטן ושמאי מקרקעין.
התגעגעתי גלעד.
מה אתה אומר?
למצטרפים החדשים שלנו, הפודקאסט המייחודי שלנו מתמקד במשולה של דיני משפחה, נכסים והכי חשוב הרוקנרול והבלגן שנוצר ביניהם.
ובעונה הזאת אנחנו נביא לשולחן מקרים אמיתיים, חלקם של נשים מפורסמים שכולנו מכירים, יעני סלבס, שאלו סוגיות משפטיות מורכבות בין בני משפחה או זוגות, כשבתוך הרוקנרול הזה עומדים נכסים ורכוש שצריך בעצם להבין מה עושים איתו, ואנחנו ננתח את העניין, נבין את הסכסוכים האלה, איך הם נפטרו, אם הם נפטרו, למה, כמה, ואם בעצם הייתה דרך אחרת ונכונה יותר אולי לטפל בהם.
נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס מה-FM. ואנחנו בעונה הזאת, גלעד, התאפרנו, שמנו פודרה.
והבאנו את הוידאו.
הבאנו את הוידאו, אנחנו מצלמים את הפודקאסט, אז אם בא לכם לחפש אותנו גם ביוטיוב ובפייסבוק, תוכלו גם לראות איך אנחנו נראים באמת. לא גליק גדול, אבל
בכל זאת. אבל זה מה יש, זה ננצח.
טוב, היום נדבר על מקרה מעניין, שגם היה לאחרונה בחדשות, אנחנו קוראים לזה הדוקטור הנעלם. אני לא יודע אם שמעת, הוא היה ערירי, הוא היה, אם אני לא טועה, באוניברסיטת בר אילן, אחד מהמוחות הגדולים שם, איש מאוד מאוד מוכשר, אבל גם איש מאוד 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 בודד.
בוא נדבר רגע עכשיו בפן הנכסי, בפן הכלכלי, כי אנחנו רואים את זה בכל מיני מקרים, גם הרבה פעמים אגב בצוואות, שאומרים, האם את תוכל לגור עד 120, או איזשהו בן אדם יוכל לגור עד 120 בדירה, ויש לנו בכלל נושא גם של דיור מוגן, דיור מוגן לא בהקשר של בתי אבות, בהקשר של חוק הגנת הדייר, שבן אדם יש לו זכות, מה שאנשים מכנים בסלנג אופים דמי מפתח, בעצם זכות לבוא ולגור ללא תשלום, או עם תשלום מאוד נמוך, לכאורה עד 120 עד יום מותו.
גילה, תפרק לנו, כי זו שאלה שתמיד אנחנו נשאלים, תפרק לנו מה זה דמי מפתח, מה באמת זה דמי מפתח?
וואו, רגע, רגע.
שאלה מאוד גדולה.
רגע, רגע.
אז כשאתה מתייחס בתשובה, תן לנו גם קצת...
אז בוא באמת רגע נדבר רגע על נדלן, אנחנו יודעים, כשאנחנו מדברים על נכס, אנחנו מדברים על להיות הבעלים של הנכס, אז באמת בעלים זה להיות בעלים שלו. אני הבעלים, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, עד מתי שאני רוצה, עד הנצח. אני, הילדים שלי, היורשים שלי, או שאני מכור אותו למישהו. מתחת לזכות הבעלות יש לנו זכויות נחותות יותר. אחת מהזכויות האלה זה זכות של דיירות מוגנת. זה זכות שהיא קשורה לחוק הגנת הדייר, זה חוק בכלל היסטורי, זה לא משהו חדש של השנים האחרונות, ולמעשה איזשהו ספיח של אותם ימים היסטוריים, אבל למעשה זה אומר דבר פשוט. יש אנשים שמחזיקים בנכס לא כבעלים, אלא כדיירים מוגנים מתוקף חוק הגנת הדייר, הם עונים על כל מיני קריטריונים בחוזה הסחירות ההיסטורי שלהם, או של זה שבעצם היה לפניהם. ויש להם זכות לגור עד 120.
היא זכות שאי אפשר לבטל אותה?
קודם כל, היא זכות שהיא שלהם. זאת אומרת, למשל, הם לא יכולים להוריש אותה למישהו, אלא אם אותו מישהו יבוא ויגור איתם גם כן קודם, ובעצם ייכנס בנעליהם. עכשיו, הזכות הזאת, אומנם אי אפשר להוריש אותה, אבל אפשר למכור אותה. אנשים בשוק החופשי, ואפשר לראות את זה גם ביד שתיים או דברים כאלה, אומר לך, יש לנו דירה בתל אביב, שאמורה להיות שווה 3 מיליון שקלים, אומר לך, זה רק 1.5 מיליון, אבל זה בדמי מפתח. מה זה בדמי מפתח? זה אומר, זה דיירות מוגנת, באים ובעצם מוכרים את אותה זכות לגור בנכס, עד 120.
עד 120 של מי?
של זה שמתגורר. רגע, אבל אז אתה בא ואומר, נגיד, לקונה חדש, בוא, תשלם לי כסף, אני הדייר היוצא, בוא תהיה אתה דייר חדש, תיכנס בנעליי ותגור כאן כמה שאתה רוצה. עכשיו, לכאורה, היית בא ואומר, אם לגור כמה שאני רוצה, עד 120, שזה לא מעט, אז אני לפי זה, אצטרך לשלם לך מחיר שהוא כמעט כמו מחיר מלא של שווי דירה רגילה.
נכון.
המחיר הוא לא מלא מכמה סיבות. דבר ראשון, זה שבן אדם אומר, יש לי זכות כאן לגור עד 120, הוא לא באמת יודע אם הוא ישרוד עד 120. אז הוא לא בהכרח מוכן לשלם כסף שמשקף עכשיו עשרות שנים של מגורים. חוץ מזה, המציאות בתחום המשפטי מלמדת שכל פעם חוק הגנת הדייר עובר תיקונים, וכל מיני, הייתי אומר, תיקונים לרעת הדיירים, ואז יוצא מצב שבן אדם אומר, תראה, אני היום מתוקף חוק הגנת הדייר, יכול להתגורר כאן כמעט בלי תשלום דמי שכירות, לכאורה עד 120. אבל אני מניח שבתוך תקופה מסוימת, כנראה יש שינוי בחוק, וכבר הזכות הזאת היא לא תתפוס. ואני כבר לא יוכל ליהנות באמת מדמי שכירות נמוכים, אלא צריך שם דמי שכירות ריאליים, ובעצם כל היתרון הכלכלי שלי בדבר הזה הולך להתבטל.
אבל עדיין יש לך את העניין של לפנות את אותו סוחר, שזה דבר רגע, שהוא נכון,
רגע,
מאוד...
כן, לפנות. ואז אני אומר, יש קודם כל, אז עדיין, גם אם אני דייר מוגן, וגם אם אחרי יחליטו שדמי השכירות הם ריאליים, עוד אי אפשר לפנות אותי, אני עדיין מוגן להיות כאן. אבל זה כבר משהו אחר לגמרי. אבל אני רוצה רגע, אז ולכן כשמדברים על דמי מפתח, או באמת דיירות מוגנת, זה הדבר הזה. זכות להשתמש לתקופה מאוד ארוכה, בדמי שכירות מאוד מאוד נמוכים, עד כדי אפסיים, והזכות הזאת אי אפשר להעביר אותה בשוק החופשי למישהו אחר, ולקבל תשלום. זה התשלום שנקרא דמי מפתח. בוא נדבר רגע עדיין בהקשר של צוואות וירושות, כי כאן בעצם גם במקרה הזה היה סוג של ירושה לכאורה, שהוא בא ואומר, הוא נותן לי את זה לגור עד 120. וגם אנחנו רואים הפעמים בצוואות באמת שניתן יהיה לגור עד 120. עכשיו, מה בעצם אומר דבר כזה? אם אני יכול לגור עד 120, אני יכול אמנם להתגורר, אבל לדוגמה, האם... יש לי זכות, מחר אם יהיה פינוי-בינוי, לקבל דירה חדשה? לא בהכרח. כשאני נמצא בתור דייר עד 120, אפשר לראות אותי קצת כמו סוג של סוחר. אני פשוט יש לי זכות להיות מחזיק בדירה, להיות סוחר בדירה, במשך הרבה הרבה מאוד שנים עם אפס דמי שכירות. אני עדיין לא הבעלים. זה אומר שאם מחר רוצים לעשות כאן איזשהו פרויקט, אני לא מקבל, יש לי זכות אולי לפיצוי שמפנים אותי מהדירה שלי, אבל אני לא אקבל דירה בפרויקט חדש, ואני לא אקבל עוד זכויות בנייה ועוד תמורות. זה לא. מה קורה אם אני רוצה למשל, אם באמת רוצים לפנות אותי? אי אפשר, אבל למשל, בניגוד לדייר מוגן, שיכול גם למכור את הזכות שלו כדייר מוגן למישהו אחר, כאן אני לא יכול למכור אותה. נתנו לי זכות להיות בדירה עד 120. אבל לא למישהו אחר.
זאת אומרת, אי אפשר בשום פנים להעביר, וזה דבר שחשוב מאוד להבין, שאותה שכירות, אותה דיירות מוגנת, היא פונקציונלית לבן אדם ספציפי, שזה אגב קצת שונה.
אותם לא דיירות מוגנת בדיוק, כי אנחנו רואים זה כמו דיירות מוגנת, אבל זו לא דיירות מוגנת, כי דיירות מוגנת אפשר לסחור בה, אפשר להעביר אותה למישהו אחר, והוא יהיה דייר מוגן. כאן אתה אומר, אתה פשוט... דייר, נקרא לזה, אתה דייר, או אפשר לקרוא לזה דייר מוגן בסלנג, אבל זה לא תחת חוק הגנת הדייר, אלא פשוט תגור כאן כמה שאתה רוצה. אבל אתה יודע מה הדבר המעניין שלפעמים אנחנו נתקלים? שאנשים מעמידים למחירה דירה עם אותו דייר עד 120. זאת אומרת, תחשוב שאתה עכשיו ירשת ילדים, או איזשהם בני משפחה, דירה, ובדירה הזאת גרה איזה דודה מבוגרת, ואמרו, היא תוכל להתגורר כאן, עד
למה, 120. למה אתה הולך רחוק? בוא נלך אפילו על הידועה בציבור או על האישה החדשה. יש ילדים, יש אישה קודמת ויש אישה חדשה, שבעצם אותו מוריש בא ואומר, רגע, רגע, חבר'ה, ילדים יקרים, דירה שלכם היא, אבל קודם כל תחכו בסבלנות, תספרו עד 10 עד שאותה אישה תמלא את ימיה ותלך מן העולם, ואז באמת רואים את העניין הזה שבעצם קיבלו ולא קיבלו שום דבר.
נכון,
וזה בעצם המשמעות של אחד שהוא בעצם קיבל דיירות מוגנת, כמו שאתה מתאר, אבל מסגרת ירושה.
עכשיו תראה, זה טריקי. כי יושבת אותה ידועה בציבור, ואומרת, אני יכולה לעשות עם הנכס הזה מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, אבל כל עוד אני כאן. אם מחר אני רוצה לשדרג את אורך החיים שלי, ללכת לדירה אחרת, אני גמרנו, אני יוצאת וגמרנו.
ומה אם להכניס גבר הביתה? גם זה לפעמים סוג של, של פונקציה שאתה בא ואומר, רגע, אתה כבר לא דייר לבד, אתה כבר הבאת מישהו אחר.
זה מעניין איך זה מוגדר ב, ב, באמת בזכות שניתנה לה.
כן.
אבל בואו נחשב על הפתרון שלה ושל היורשים, כי בעצם הם כולם באיזשהו מין מצב במלכוד. היא יכולה לגור כמה שהיא רוצה, עד מתי שהיא רוצה, מצד שני לא יכולה למכור את זה לאף אחד אחר, וברגע שהיא תצא, היא איבדה את זה. למרות שגם אפשר להגדיר אולי איזשהו מנגנון שנותן לה פיצוי מיוצאת, אבל בעיקרון היא לא מחזיקה את זה מעבר לתקופה שהיא מחזיקה.
נכון.
והיא רוצה לצאת. וגם הבעלים רוצים שהיא תצא. ואז לפעמים אתה יכול לראות מין מצב שבעצם רוכשים אותה החוצה. שבאים ואומרים, תראו, הדירה הזאת, אם הייתה פנויה וריקה, שווה 3 מיליון שקלים. הדירה הזאת, בגלל שהיא תפוסה, או בוא נגיד הפוך, הזכות שלך, של אותה דיירת, להחזיק כאן עד 120, שווה 1.5 מיליון. את אמנם לא יכולה למכור אותה לאף אחד, אבל זה מה שזה שווה כלכלית, הזכות להחזיק לה כל כך בתקופה ארוכה. ואז לפעמים בא הבעלים ואומר לה, את יודעת מה? במקום שאני אחכה, שאני לא יודע מה יקרה, מתי יקרה, קחי 1.5 מיליון, ואני פיניתי את הדירה הזאת. ואגב, יכול להגיד לה את זה גם לא רק הבעלים, יכול גם להחליט איזשהו משקיע, זה פחות פופולרי, אבל יכול להיות איזה משקיע, שלבוא ולהגיד, תשמע, אתה יודע מה? אין לי בעיה. אני קונה ממך, לא ממנה, היא אין לה זכויות למכור, מהבעלים של הדירה התפוסה, אני אשלם לך כסף, אני אשלם לך עכשיו 1.5 מיליון, על דירה ששווה 3 מיליון, אבל אני מחכה, כי אני לא מקבל דמי שכירות, כי לא קורה כלום, ואני עכשיו מחכה, מה שנקרא שהיא תמות.
אני אגיד לך משהו, גלעד, אתה קצת חי בלה-לה-לנד, אני אגיד לך גם למה. כי אתה מדבר על עולם עסקי, טהור, על כל מיני אינטרסים.
חסר רגש.
חסר רגש. אנחנו מדברים פה על יורשים, אנחנו מדברים פה על גניבת צוואות. מי לעזאזל בעצם בא להתחיל לדבר איתך על לתפני ותקבלי כמה שקלים על העניין הזה. הסיפור הזה הוא מה שנקרא להרוג, למות או לחיות.
אני רק אגיד לך, אחרי שנשפך הרבה דם, יהיה זווה דמעות, אז מתחילים לדבר על מה מקבלים ומה משלמים.
בדיוק.
אבל קודם עוברים דרכך כמה שנים.
בדיוק. אז לכן כל העניין הזה של קומביה, ובוא נעשה רגע איזו עסקה מעניינת, ובוא נתמחר, הוא פחות רלוונטי. אני רוצה להחזיר אותנו רגע, גלעד, לנושא בעצם שהוא לצערי הרב מאוד רווח של כל המשתלטים האלה למיניהם. אבל אתה יודע, גלעד, אנחנו רואים את זה המון דווקא באנשים שהם אגב הרירים שאין להם ילדים ולא התחתנו מעולם, שבעצם משתלטים עליהם או עמותות, אנחנו מכירים את זה המון מהתקשורת, שפתאום איזו עמותה השתלטה ולקחה לו אותה, את הדירה או את כל הנכסים, או אפילו מטפלות, המטפלים או המטפלות שמטפלים באותו בן אדם, מזהים את הפוטנציאל הבא, ובעצם מתלבשים על אותו בן אדם ומשתלטים לו על החיים. אז צריך להבין שבשורה התחתונה, וזה נקודה שצריך להבין אותה, לצבא יש כוח אדיר, אתה יודע, יש בן אדם שיכול להיות הרירי, וגם אגב, במקרה שלנו, גם לא הייתה משפחה מקרבה אחרת, אמנם לא היה לו ילדים ולא היה לו, לא הייתה לו אישה, אבל כן, היו לו משפחה אחרת שאחר כך התעוררה, מה שנקרא, ופתאום מה קרה לנו פה ואיך הסיפור הזה התגלגל ועשתה הרבה שמות. אני אומר, עוד בחיים עצמם, צריכים לזהות את הדבר הזה, כי צבא, כמו שאמרתי קודם, היא ברזל, היא בונקר. בן אדם עושה צבא, שאתה אפילו לא בקשר איתו, אותם בני משפחה שלא בקשר לא יכולים לערער על אותה צבא. אלא אם כן, הייתה איזושהי דר קוגניטיביות לאותו בן אדם.
אתה בעצם בא ואומר, אם אני יש לי איזשהו דוד ערירי, אז למעשה, בוא אנחנו, הקרובים הרחוקים, אלה שלכאורה אולי לא מצפים לקבל משהו, בוא נעורר אותו ונגיד לו, היי דוד, תעשה צבא, תגדיר משהו.
קודם כל, בוא נלך לשלב קצת.
קודם אני אומר, בוא נבקר אותו, בוא נתקרב אליו.
לפעמים אתה כזה קרלב. קרירות
הפולנית הזאת.
כן, ממש. אז בוא באמת, תהיו בקשר, כאילו מה, בן משפחה, מסכן, דוקטור, בואו תהיו אותו בקשר.
אבל קודם בוא נעשה הרחת שוב אל הנכסים שלו, ונראה אם שווה להיות בקשר איתו.
קלקולציה, כן, תמיד אפשר לעשות, אבל אין בן אדם שממלא את ימיו, ואין לו איזה משהו ככה. אבל באמת, אם אנחנו רגע שמים את הציניות בצד, אפשר באמת להיות קצת בקשר, אפשר קצת לבקר, אבל בלי קשר, לא לתת לאפשרויות האלה, זה באמת מקרה טרגי וקצת אפילו ייחודי, אבל גם במקרים הפחות טרגיים, באמת בן אדם לראות שמטפלת, שטיפלה, לא יודע מה, סליחה על המגדריות, פיליפינית, תורשת את כל המיליונים, כי לא ביקרו אותו, זה קצת מצער. אז בעניין הזה, אם אנחנו לא יכולים לתקוף את הצוואה ברמה הרעיונית, אז כן אפשר לבוא ולהגיד, רגע, אנחנו צריכים לראות האם הבן אדם הזה, במקרה שלנו, צריך אגב להבין, גלעד, זה לאו דווקא צוות, אנחנו מדברים דווקא על צוואה והורשה, זה מתנה בחיים. זה דברים במקרה שלנו, כמו שאתה ידעת להגיד, אנחנו מדברים פה בעצם על חוזה או על איזשהו הסכם, שאגב יותר קשה לטפל בו, כי בעצם הוא ניתן, תוך כדי תנועה, תוך כדי חיים של בן אדם, אני נותן לך את הזכות, אולי קיבלתי משהו במקביל. צריך להבין שהאתגור הזה יכול להיות גם על הענקות בחיים, ולאו דווקא על צוות.
עוד הפעם הפרקטיקה, באים קבלנים, באים כל מיני גורמי נדלן שרוצים לנצל שטח, יושב כאן איזה מישהו עם איזה חוות סוסים, עם איזה סוס וכמה טווסים שמסתובבים בשטח כבר 10 שנים, ואומר, אני המחזיק בשטח. מה הזכויות שלך? אני פה. עכשיו, אתה יכול אפשרות אחת לבוא וללכת ראש בראש, פחות רוצים. אפשרות אחרת, לנהל משפטים, וזה יכול בסוף גם להצליח, אבל זה גם לוקח זמן. ולפעמים לצערנו, באמת העניין הכלכלי, הוא גומר את הסיפור. ובאים הקבלנים ואומרים, עזוב, בסדר, כמה מיליונים נשלם, לא שווה לנו, כדי שיתפנה מהשטח. ובמדינה שלנו, אפשר לבקר את זה או לא, אנחנו רואים לפעמים שיש אפילו תוכניות בניין עיר, לשינוי ייעוד קרקע, שמביאות בחשבון תוספת של זכויות בנייה ליזמים ולקבלנים, כדי שיהיה להם מקור מאיפה לשלם לאנשים צריך לפנות אותם, שהרמת חוקיות שלהם בקרקע היא מאוד מוטלת בספק. אי אפשר להתעלם מהם. אגב, בהקשר הזה, אם רגע נשאר בנושא הנדלן, דיברנו קודם על דייר מוגן, ומעניין שדייר מוגן הוא לכאורה מוגן, אבל אתה יודע איפה הוא לא מוגן, ואיפה זה יתרון. אנשים הרבה פעמים באים ואומרים, אני אקנה בניין ישן, אני אעשה כאן תמה, ואז יש דיירים מוגנים. עכשיו, דייר מוגן, הרבה פעמים במחשבה שלך, אתה אומר, אוי, זה לא טוב, אי אפשר לפנות אותו, הוא דייר מוגן. לעומת בעלים שאפשר לדבר איתו. זאת אומרת, בעלים גם כן לא מפנים, אבל בעלים יהיה לו אינטרס, יש כאן פרויקט, הוא ירוויח מזה. הדבר הוא שלפעמים זה פועל הפוך. בעלים, אי אפשר לפנות אותו. אם יש בעלים של דירה בבניין ישן, אתה לא יכול לפנות אותו אם הוא לא רוצה. אתה יכול להציע לו לעשות פרויקט כזה, פרויקט אחר, אבל אתה לא יכול לחייב אותו. אלה באמת יש בהתאגדות גדולה, והוא הופך להיות סוג של דייר סרבן. אבל דייר מוגן, כל מה שאתה צריך כדי לפנות אותו, זה עילת פינוי, ואחת מעילות הפינוי, זה שצריך להרוס את הנכס. זאת אומרת, אם אני הסתדרתי עם אנשים אחרים, והדבר היחיד שמונה ממני זה אותו דייר שגר, הדייר המוגן, הוא בכלל לא בעיה. הוא יש עילת פינוי מיידית עליו, בגלל שהוא בעצם רק דייר מוגן ולא בעלים.
אני רוצה להחזיר אותנו קצת גם לעולם המשפחתי, ומעבר לעניין הזה, שכמו שהגדרנו אותו קודם, על נושא של להיות בקשר עם אותו אדם בן משפחה עוד בחיים, שלא על מנת לקבל פרס גלעד, לא הכל זה כסף.
אתה מסתכל עליי כאילו אני רק למדת פרס.
אני לא יודע, ככה זה היה נראה, אבל בכל מקרה, צריך להבין שאם אנחנו באמת עשינו את הממשק הזה של מה שאפשר לעשות אחרי פטירה, כי אפשר להגדיר את הנושא הזה של כמה אותה אפילו ידוע בציבור, יכולים להישאר באותה דירה כבמרכאות או שלא במרכאות דייר מוגן, אז באמת בעניין הזה אפשר לעשות את זה גם במסגרת ירושה, שאתה מגדיר ממש זמן, אנחנו רואים לפעמים, לומדים לראות, שאותה, סליחה למגדריות, ידועה בציבור, נותנים לה פרק זמן של 3 חודשים, 0.5 שנה, 2 שנים, לא יודע, אבל לפחות שיהיה זמן מוגדר, כי ה-120 הזה, זה באמת משהו שהוא כבר צריך להיות, זה פס מן העולם, זה הגדרת גיל, זה הגדרת דבר שהוא כבר לא רלוונטי, ואנחנו רואים את זה גם, אגב, גלעד, בהסכמי ממון. הסכמי ממון שאנשים עושים, אני מזכיר למאזינים שלנו, שזה אותו בעצם הסכם שמגדיר, אם אנחנו מדברים יהודית, על אנשים שבעצם זה כבר נישואים שניים, או קשר שני, אז יודעים להגדיר את החיים הזוגיים שלהם, וגם בהסכם ממון, באים ואומרים, במקרה, וזה עסקה בחיים, סימילרי לעסקה בחיים, גם חלילה וחס, אני הולך לעולמי, אז את יכולה, או אתה יכול להיות בדירה X זמן. וגם אחרי פטירה, אותו שילוב של הגדרה של, או למסמך לפחות את המערכת יחסים, היא הנכונה, ואיך אומרים, שוב בואו נכנס קצת לבית קטן בערבה גלעד, בואו תתחבר אליי קצת לקטע הרגשי ללב, תהיו בקשר, מה יכול להיות?
אז לא יהיה בבעיות. אגב, נושא שהסכמי ממון, שהסתכלו גם כן בעונה הראשונה, יש התייחסות שלמה גם לנושא הזה שהתייחסנו, אז אל תסתפרו רק בפרק הזה, לכו אחורה, תתחילו לעבור בבינג'.
טוב.
טוב, אני חושב שעד כאן הפעם.
פרק מעניין, גלעד.
כן, בהחלט. אז אנחנו סיימו את הפרק הזה, ותודה רבה לכולם שהיו איתנו. אנחנו מזמינים אתכם להזין ליתר הפרקים שלנו, גם השאלה בעונה הראשונה, בבית אל המאירי, הכל מחכה לכם בפלטפורמות, של רדיוס 100FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM, כשעולה פרק חדש, אז תעקבו ותהיו מעודכנים. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה בייטל.
תודה מאירי.